אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
שעה בינלאומית 13 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. גל הסיוע לעזה הופך לנחשול עם הצנחת סיוע הומניטרי מן האוויר מגרמניה ומשלוחים מצפון. אתמול יצאה ספינת סיוע הומניטרית ראשונה לעזה בפעם הראשונה אחרי 17 שנים. בריאיון לשעה הבינלאומית אומרת דוברת הספינה לאורה לנוזה, איננו יכולים לומר מתי תגיע לעזה מסיבות בטיחותיות, ישראל סייעה מאוד בהעברה.
Due to the situation, the really sensitive situation happening in Gaza, it was really important to have everyone involved in this operation. Yes, we have
היה חשוב מאוד שכולם יהיו מעורבים במבצע הרגיש הזה. היה לנו שיתוף פעולה מישראל. הם הנחו את המבצע הזה. כל המטען נבדק ואושר על ידם. ערב הבחירות לנשיאות ברוסיה, הנשיא פוטין מזכיר למערב, יש לנו פצצות גרעין.
военно-технической точки зрения, мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности.
מבחינה צבאית-טכנית, אנחנו כמובן מוכנים, החיילים נמצאים כל הזמן במצב של מוכנות ללחימה. הציוד הגרעיני שלנו מודרני יותר מכל מדינה אחרת, רק לנו ולאמריקנים יש ציוד כזה. התקדמנו הרבה מאוד והזרועות הגרעיניות שלנו מודרניות יותר. אחרי מותו של אלכסיי נבלני, גורמי אופוזיציה רוסית חוששים שהמשטר הרוסי מנסה להתנקש בחייהם בגלות. מנהיג האופוזיציה ליאוניד וולקוב הותקף מחוץ לביתו שבליטא.
Ну, слушайте, дело наживное. Главное, будем работать и не будем сдаваться. Я пока никаких комментариев давать не готов, кроме того, очевидно.
זאת ברכה טיפוסית ואופיינית מהגנגסטר פוטין. פוטין, שלום גם לך. מה עוד אני יכול להגיד? תמחו נגדו, צריך לעשות משהו. עכשיו זה סופי. ג'ו ביידן ודונלד טראמפ נבחרו להתמודד מטעם הדמוקרטים והרפובליקנים בבחירות הבאות בארצות הברית.
It's your favorite president speaking to you on a really great day of victory. Republican National Committee has just declared us the official nominee, and so we're the official nominee of the Republican Party, which is a big deal.
כאן הנשיא החביב עליכם שמדבר איתכם ביום גדול של ניצחון. המפלגה הכריזה עלינו כמועמדים הרשמיים, וזה עניין גדול. וגם מתקפלים. כי שנתיים לאחר שמשך את כל שיריו מספוטיפיי, הודיע ניל יאנג כי המוסיקה שלו תשוב לשירות. יאנג עזב את הפלטפורמה בטריקת דלת, בגלל הסכם בלעדיות של ספוטיפיי מגיש הפודקאסט ג'ו רוגן, שהפיץ פייק ניוז על חיסוני הקורונה. היום הודיע כי ספוטיפיי היא שוב הבית למוסיקה שלו. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean. שעה בינלאומית שעורך חמות שפירה, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. צהל חיסל לפני הצהריים בלבנון בכיר חמאס שעסק בפיגועים נגד ישראל. התקיפה הזאת בוצעה באמצעות כתבם לעבר מכונית שבה נסע. שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס.
שלום, שלום ערן.
עוד הסלמה או חלק משגרה?
חלק משגרה. אני אגיד לך גם נדוע. תראה, בסופו של דבר אנחנו כבר רואים בשבועות האחרונים לא מעט חיסולים ברחבי לבנון, בדגש על דרום לבנון כמובן, חיסולים שגם מן הסתם נוגעים לגורמים בחיזבאללה, אבל גם לחמאס. אני מזכיר לך ולמאזינים את החיסול המעדד בתחילת חודש ינואר של מספר 2 בחמאס, סלח אל-אורי, זה היה בדחיה, הוא קצה שם גם עם ראש שלוחת חמאס בלבנון, סמיר פנדי, והיום למעשה מי שמחוסל זה דמות בשם הדי אלי מוחמד מוסטפה, מפקד, פונקציונר מוכר בזרוע הצבאית של חמאס, השלוחה החמאסית בלבנון. לפי ההודעה של צה"ל הוא הכווין גם פיגועים ביהודה ושומרון, גם הכווין פיגועים נגד יהודים ברחבי העולם, ולמעשה הפונקציונר משמעותי בשלוחה הזאת. החיסול הזה מתרחש היום הבוקר באזור העיר צור, העיר הדרומית. זה קורה כאשר כתבה משגר טיל או כמה טילים לעבר הרכב שלו, הוא נהרג. עוד פועל סורי שרחב על אופנוע ועבר במקום גם כן נהרג. בחמאס מודיעים באופן רשמי על חיסולו של אותו פונקציונר, הדי מוסטפה, ולמעשה החיסול הזה רן מצטרף לשורה של כאמור חיסולים שישראל מבצעת בשבועות האחרונים, אפילו בחודשים האחרונים, בשטח לבנון, דברים שמן הסתם לא היינו רואים לפני השבעה באוקטובר, אבל לאור מה שאנחנו רואים וגם ההסלמה הכללית בחזית הצפונית, זה הופך להיות עוד חיסול אחד מיני רבים, בניסיון מן הסתם של ישראל גם להוטט לחמאס חול, שגם הוא על הכוונת ולא רק הבחירים שלו ברצועת עזה, ברקע גם החיסול, או יותר נכון, ניסיון החיסול של מרואן איסה, סגן ראש הצורה הצבאית של חמאס בסוף השבוע האחרון, מחנה הפליטים נוסירת במרכז הרצועה, שאנחנו עדיין לא יודעים באופן ודאי שהוא אכן חוסל, אבל בהחלט יש פה, אם תרצה, איתות גם כלפי עזה, גם מחוץ לעזה.
בוא נדבר על החזית הדרומית, שר החוץ של ירדן, איימן אסעפדי, אומר שישראל מסרבת להכניס סיוע לעזה ודוחפת את האזור למשבר גדול יותר, אבל בד בבד אנחנו רואים כמה התפתחויות, גם כוונה של הגרמנים להצניח עוד סיוע, גם דיווחים על כך שיש לגורמי הסיוע אפשרות להכניס ציוד מצפון, גם הנמל הימי שעומד להיות מוקם. אז מי צודק?
תראה, בסופו של דבר, אתה יודע מה אפשר לומר, האירוע הזה מורכב. מהבחינה הזאת היא שבראייה של, שעשה החוץ לספדי, ישראל לא עושה מספיק. אגב, גם בראייה של מדינות מערביות, כמו למשל ארצות הברית, ידידתנו הטובה, שישראל לא עושה מספיק, ולכן אנחנו רואים באמת בימים האחרונים, אם תרצה, הרבה מאוד התפתחויות בנושא הזה של הסיוע ההומניטרי. גם ההצנחות על בסיס יומיומי, כאשר אני מזכיר שירדן, ואנחנו גם דיווחנו אצלך את זה, למעשה היא הייתה חלוצה של כל הדבר הזה, כאילו בראייתה כל הסיפור של ההצנחות של הסיוע ההומניטרי מהאוויר. אפשר להתווכח כמה זה באמת תורם וכמה לא, אבל בסופו של דבר...
יש להם מחסנים גדולים שמוכנים לסיוע. ראיתי כתבה אחת של CNN, נכון. הכתבת שוטטה לה בין מחסנים עצומים עם הרבה מאוד ציוד שאין איך להעביר אותו לעזה.
תראה, יש פה גם הרבה מאוד יחסי ציבור, כי בסופו של דבר הירדנים, ולא רק הם, גם מדינות ערביות אחרות, משהו למען העזתים בצל המצב ברצועת עזה. לא בכדי למשל, אנחנו רואים מדינה שכמעט ולא דיברנו עליה, מרוקו, שבישראל מאוד היו מעוניינים שהיא תצטרף למאמץ ההומניטרי, בכלל לכל מה שקשור לעניינים של רצועת עזה, מפתאום מצטרפת בתחילת חודש רמדאן. אנחנו רואים גם, כמו שציינת, גם מדינות מערביות, כמו גרמניה, בלגיה, הולנד, בריטניה, שמצטרפו לסיפור הזה.
במילים אחרות, אתה אומר, יש פה ניסיון בעצם לרתום את הפלטפורמה של הסכמי אברהם ולהביא סיוע הומניטרי מהמדינות האלה, וזה במידה רבה, אם נלך על המעגלים הרחבים יותר, על הפה ועל חמתה של טורקיה, שרואה איך סיוע הומניטרי מגיע בספינות, לא ממנה, אלא דווקא מקפריסין הקטנה.
כן, ברור שהטורקים פחות מן הסתם...
פחות מתחברים, כן.
פחות מתחברים, אבל זה בדיוק מתחבר לעניין השלישי. אתה יודע, יש את העניין באמת, את העניין של הסיוע שמועבר דרך המעברים היבשתיים, יש מעבר הפיח, יש את המעברים שלנו, כמו שציינת, יש עכשיו את הניסיון הזה, הפיילוט הזה, להעביר ישירות לצפון הרצועה ממעבר, כלומר, מעבר ישראלי, ויש באמת את הסיפור הימי, אותו מזח זמני שהאמריקנים מתכוונים להקים, שמעשה יש את הספינה ש... גם מנמל לארנקה, שטה לאיטה משם לכיוון חופי עזה, זה סיוע שלמעשה הוא סיוע אמירותי.
מיד נשמע רעיון עם דוברת הספינה שאנחנו מביאים כאן.
והשאלה הגדולה, ערן, ופה אני אסיים ופנה לך את הבמה, מה שנקרא, האם זה יהיה משהו חד פעמי, או שאנחנו באמת נראה פה איזשהו ציר שעובד בצורה משמעותית. האמירותים מאוד רוצים שזה יעבוד בצורה סדירה ורציפה, אבל יש פה לא מעט אתגרים, גם מן הסתם, הזמן שהספינות האלה מגיעות מהנמל עד לרצועת הזה. והאתגר הלא פחות פשוט, אגב, יש גם את האתגר של המים הרדודים ופצצות במים, דברים שאגב אנחנו פרסמנו השבוע מפי דיפלומטים אירופיים שקצת פחות מתלהבים מהאירוע הזה, אבל יש אתגר מאוד גדול מה שיקרה שכאשר חבילות המזון יגיעו ליבשה. מה קורה אז? מי מחלק? מי דואג שזה לא יגיע לחמאס? מי דואג שזה יגיע לידיים הנכונות? גם האמירותים יודעים שיש פה אתגר מאוד גדול.
רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך.
תודה.
אז עכשיו זה רשמי, בפעם הראשונה מאז שנת 2007 בתאום עם ישראל, תפרוץ ספינת סיוע הומניטרית את המצור על עזה ובאישור ישראל. התוכנית לייצר נתיב הספקה ימי לעזה בפיקוח ישראלי היא כמובן איננה חדשה, אבל מאז 7 באוקטובר גבר הלחץ הבינלאומי להסיר את המצור. שיטת הפעולה, ספינות סיוע שיצאו מקפריסין, מה שמבטיח לדרך שאלה לא יהיו ספינות מטורקיה, שלא מכירה בכלל ברפובליקה של קפריסין. זה כמובן בונוס לא קטן מבחינתה של ישראל, מה שכמובן לא משנה את העובדה שבפועל ישראל מתקפלת ממדיניות מצור של 17 שנים. התהליך הזה אמור להיות בטוח, הספינות תעבורנה בדיקה ישראלית, משם הן תצאנה לדרך. בהמשך מתכוונים האמריקנים להקים נמל זמני בעזה, שגם יקבל את כל הסחורות שיגיעו מכל העולם. אתמול יצא לדרך פיילוט ראשון, ספינה ראשונה. הבוקר שוחחתי עם לאורה לנוזה, היא דוברת הספינה ששייכת לארגון הומניטרי בינלאומי בשם זרועות פתוחות.
The boat Open Arms set sail yesterday morning, 8 o'clock Cyprus time, and we cannot exactly say when it's going to arrive to Gaza. In fact, for security reasons, it's better not to communicate anything about this in order to prevent any possibility of to having problems.
כן, והיא אומרת, זרועות פתוחות נמצאת בים מאז אתמול ב-8 בבוקר שעון קפריסין. אנחנו לא יכולים לומר בדיוק מתי צפויה להגיע לעזה. למעשה, מטעמי ההבטחה עדיף לא לדווח על זה. אתה יודע, כדי למנוע כל אפשרות של בעיות, בסופו של דבר, בתהליך פריקת המטען. אז כן, זה לא עומד להיות מהיר. זה ייקח כמה ימים, למרות שזה יכול היה לקחת פחות, ואני מקווה שהם יגיעו מתישהו. שאלנו את לנוזה, מה יש במטען של הספינה הזאת?
The Open Arms is towing a floating platform with 200 tons of food, mainly flour, rice and some cans, some veggies, some tuna fish. Basically it's food to be given out to the civil population. It will be disembarked.
הספינה של זרועות פתוחות גוררת פלטפורמה צפה עם 200 טונות של מזון, בעיקר קמח, אורז וכמה פחיות, קופסאות שימורים, ירקות, דגי טונה. בסופו של דבר מדובר במזון שיינתן לאוכלוסייה האזרחית. יורידו אותו באמצעות מזח שבונים עכשיו השותפים שלנו מארגון מטבח המזון העולמי, זה ארגון שכבר נמצא שם בשטח. הם יופצו דרך המטבחים שלהם, והם, הארגון הזה מגיש אוכל לאוכלוסייה האזרחית בעזה. שאלנו אותם מי הם אותם הארגונים שעומדים מאחורי היוזמה ההומניטרית הזאת.
This initiative has been built between two organizations, World Central Kitchen, founded by the chef José Andrés, and then also by us with Open Arms. Open Arms is an NGO, it's an organization mainly based in Spain, in Barcelona. We are mainly in the Mediterranean Sea with a boat.
שני ארגונים שותפים ליוזמה הזאת, המטבח המרכזי שהקים השף חוזה אנדרס, ואז הצטרפנו גם אנחנו ארגון זרועות פתוחות, ארגון לא ממשלתי שבעיקר מבוסס בספרד, בברסלונה. אנחנו בעיקר פועלים בים התיכון. המשימה העיקרית שלנו היא להגן על חיים של אנשים שנמצאים באיום גבוה, בעיקר בים. פליטים, מי שבורחים ממלחמה ומרדיפות, כאלה שנסחפים לאמצע הים התיכון. אנחנו מחלצים אותם לעתים, זאת המשימה העיקרית שלנו, אבל גם היינו מעורבים בכמה אירועי חירום אחרים, כמו רעידת האדמה בסוריה, במגפות שונות, או אפילו עבדנו עם שותפים אחרים ליצירת מסדרונות הומניטריים באוקראינה ובאפגניסטן. אז המוקד העיקרי שלנו הוא חירום והגנה על חיים במצבי חירום. שאלנו אותה עד כמה מדובר במבצע מסובך, כמה קשה היה לנהל את התאום והבקרה בעיקר מול ישראל.
This mission has been a huge challenge for us because there were many obstacles or difficulties. Mainly on one side it was the technical part because we had to create a project because no one had done it before to be able to do this humanitarian maritime corridor because as you know there's no port in Gaza so the structural and the logistics part was very difficult to carry out but we achieved this
המשימה הזאת היא אתגר עצום עבורנו היו מכשולים וקשיים רבים היה האתגר הטכני היינו צריכים ליצור כאן פרויקט שאף אחד לא עשה קודם מסובך לייצר מסדרון הומניטרי כזה כי כידוע אין עמל בעזה, אז המבנה, החלק הלוגיסטי היו מאוד קשים לביצוע, אבל הצלחנו לעשות את זה. מן הצד האחר, בגלל המצב הרגיש שבעזה, היה חשוב מאוד שכולם יהיו מעורבים במבצע הזה. היה לנו שיתוף פעולה מישראל, הם למעשה הנחו את המבצע הזה, ישראל הנחתה את המבצע הזה, כל המטען והכל נבדק ואושר על ידי ישראל, ישראל מעורבת בכל המבצע וכן, זה היה אתגר גדול, אבל בסופו של דבר זה התחיל אתמול, ואני מקווה שהמטרה תוגש בסופו של דבר, אז ארוחות לתושבי עזה זאת המטרה, בעצם להעביר חומרי גלם לארגון סיוע הומניטרי אחר, שנמצא כבר בשטח ומבשל את הארוחות האלה לתושבי עזה. ושלום למייקל דר.
שלום וברכה.
איש חיל הים בעבר, אלוף משנה במילואים, מי שפיקד בין היתר על הנחתות בחיל הים, ואיתך אנחנו רוצים לדבר אולי קצת על ההיבטים הלוגיסטיים. איך בעצם מנחיתים סיוע הומניטרי על חופי עזה בלי נמל? זה אפשרי בכלל?
תראה, להוריד דברים לחוף תמיד אפשרי. אתה פשוט מאיר גלים, אתה שם אותם והגלים ייקחו אותם לחוף. אני אומר את זה בבדיחה. וכדי להוכיח שזה מקצוע, זה לא חפלאפ, ואני רק יכול לאחל לכל מי ששותף למלאכה הזאת שזה יצליח, ושאנשים שצריכים לקבל אוכל יקבלו אוכל, ומים ווואטאבר שלוקחים להם.
בעיקר חטופים אבל... שלנו אם אפשר, ורצוי שלא אנשי חמאס.
בוודאי, אבל... העולם, טוב, לא נדבר על זה, התפקיד שלי לא לדבר על הציניות של העולם שלנו, שאני משאיר לאחרים, נדבר מקצועית, ואני לא זוכר הרבה כאלה מבצעים בהיסטוריה, אני אלך אבל למלחמת העולם השנייה, נחיתה בנורמנדי, כולם, רוב האנשים שאני מדבר עליהם כרגע, או ראו את הסרט היום הארוך ביותר, או סרטים אחרים,
בעצם הנחתה של ציוד צבאי כבד על חופי נורמנדי שיצא מהים שבעצם מגיע מבריטניה.
בדיוק, הנחיתו שם שבע אוגדות, עסק רציני מאוד, אני לא מדבר על הצד המבצעי, נחיתות תחת אש וכולי, אני מדבר על זה שבשלב מסוים, בעוד בתכנונים, החליטו בנות הברית שצריך לבנות שם נמל, כי בנורמנדי לא היה נמל. ונמלים אחרים עוד לא היו כבושים, אז הם בנו באנגליה דבר שנקרא מולברי ברידג', מולברי פורט, שחלקים ממנו היו מחלקי מתכת, מחיצות מתכת כאלה, בויות גדולות, מעבורות כאלה, וגם חלק היה מבטון שידע לסוף במים, כי היה לו חללים של אוויר, והם גררו אותם לנורמנדי וחיברו אותם, הנמל הראשון התפורר מהר מאוד בסערה הראשונה, השאר הצליחו להחזיק כעשרה חודשים, ומי שנוסע לנורמנדי אפילו רואה היום את השרידים של הנמלים האלה, יש גם צילומים איך הם כן מתפקדים.
עד כמה זה דומה למה שאמריקנים מעוניינים להקים עכשיו בעזה, ומדברים
זה
על
לא, זה לא,
שני
זה
מיליון לא. ארוחות ביום שהם יצליחו להעביר באמצעות הנמל הימי שהם מתכוונים להקים?
אני שוב מאוד מאחל שזה ילך, זה נשמע לי כמו התחרות של, התחרויות של אמזון שיש בטלוויזיה, שפרט יביאו, יעשו שם תחרות שפים.
כן, זה כבר נשמע עם השפים שמחכים שם.
אני מפרגן, כן, אבל אני צריך, אני במקצועי וגם באופי שלי זוכר את תקלות בכאלה דברים, אז אני אלך מנורמנדי, אני אלך לחיל הים שלנו, שבשנות ה-70 או ה-80, אני כבר לא זוכר, אחרי שכבשנו את סיני, ואנחנו הקמנו יחידה של חיל הים בימת הברדוויל, בקצה הצפוני של סיני, והיינו צריכים עם הנחתות להגיע לשם, חיל הים החליט שצריך להקים נמל, אז התחילו להעביר לשם כלי שיט ישנים ולטבע אותם, זה נעשה גם כן בלי תכנון רציני, ומהר מאוד, קראו לזה פורט מוסה, על שם הקצין שהוביל לשם בגרירה את כל הדברים האלה, ומהר מאוד הנמל הזה, יש גם זרמים בים התיכון, אז הנמל הזה פורט מוסה נסתם בחול, ונגוז ונעלם.
אפשר בכלל להקים נמל ימי זמני כזה, כשלא בטוח מה קורה על הקרקע, אין יציבות בעצם מבחינת המשטר, מבחינת השלטון, זה, איך עושים
זה,
את
זה? לזה אני עכשיו מוביל, כי אמרתי לך שבברדוויל היו, יש זרמים בים התיכון, באים דרך תעל הסואץ, אבל לא רק, הזרמים האלה מוליכים חול, חול סותם, וגם אם אתה חופר, אתה אומר, קח את האצבע שלך, לך לשפת הים, קח את האצבע, את כף היד, תעשה מין כזה תעלה קטנה בחול, אתה תגלה שמהר מאוד התעלה הזאת הקטנה שעשית עם היד נעלמת. אני מדבר על היקפים הרבה יותר גדולים, ויש שערות, בשערות האלה חיל הים, כשעשית מבצעי תובלה של, לא של מזון, של כלי נשק, וטנקים ווטאבר מחיפה לג'וניה שבלבנון, אז חיל הים על מקציותו כרבה, לפחות פעם אחת דוברה כזאת טבע בים.
במילים אחרות אתה אומר שכל הפרויקט הזה הוא פרויקט הנדסי די מורכב, זה לא כאילו שאפשר להציב בקלות נמל צף לפתוח אותו.
ממש לא, כי לאחר יד, ואני גם יכול להזכיר דוברה של דוברת קידוח בחדרה, שהייתה מאורגן, דוברת קידוח ענקית של איטלקים, ושוב גם שנות ה-80, שבסערה עזה נסחפה לחוף, והיה שם מבצע חילוץ אוויר, וסקריים לא היה צריך לעשות אותו, כי אף אחד לא היה בסכנה, אבל זה לא כך משנה.
איך בכל זאת להערכתך יצליחו להכניס את הספינה הזאת עם 200 טונות של ציוד הומניטרי, מזון, הם אומרים שהחברים שלהם...
דווקא הסיפור הראשון הוא... הקטע הראשון הזה של דוברה, שגוררים אותה והים שקט יחסית, אז אוקיי, הם יגיעו לחוף. אם הדוברה לא עמוסה מספיק, היא תצליח להגיע קרוב לחוף. יש לה זאטים סירות, יש להם...
אתה אומר, זה סיפור של אונייה קטנה יחסית.
ויעבירו אותה, אם יעבירו עם הסירות, ויעבירו עם מנופים, ו-whatever, והשפים על החוף יבשלו, שהם מביאים ארוחות מוכנות. אני מדבר על הצד האמריקאי, הם הולכים להביא נחתות, שדומות מאוד לנחתת החדשה שיש לנו, הנחשון. ממש כמעט אוניות אחות. והם מביאים חלקים כדי לבנות מזח, שהם כבר חופרים שם בחולת, כמו שהבנתי, עם דיניינים, יכניסו את זה, וזה יימשך לתוך הים, וכולי תקווה שבסערה החזקה הראשונה, ויש כאלה, שזה יחזיק מעמד. אני מקווה ש...
ושצה לא יצטרך, חיל הים לא יצטרך לחלט שם אף אחד מהאמריקאים.
אני מאוד מפרגן, באמת, אבל... הניסיון מוכיח שכאלה דברים עלולים להסתבך, ואני משתמש בשפה מאוד מאוד מתונה.
טוב, נחכה ונראה ונקווה לטוב. מייקה אלדר.
אני אראה, מי שיקח אותי לעזה, אני מוכן לאכול שם המנה ולבדוק גם את השפים.
אנחנו, אולי לא לשם, אבל לקפריסין, יכול להיות שבקפריסין אפשר לסדר לך משהו.
לא צריך לסיים תמיד בזמננו, אנו צריך לסיים עם טיפה הומור.
חייבים, חייבים. מייקל דאר, איש חיל הים בעבר, אלוף משנה במילואים, מי שפיקד בין השאר על הנחתות בחיל הים. תודה רבה לך.
שרק יהיה הים שקט.
הלוואי, הלוואי. אנחנו יומיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לנשיאות רוסיה, על רקע התקיפות האוקראיניות המתגברות, ולדימיר פוטין מעניק רעיון נרחב לאיש תעמולה של הקרמלין, ושוב מאיים על העולם בשימוש בנשק גרעיני. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג.
שלום ערן.
כאן חדשות בדיגיטל, פוטין מאיים, למרות שצריך לומר שכולם יודעים שלרוסיה יש נשק גרעיני, זה לא צריך להפתיע אף אחד.
כן, אבל השימוש בטרמינולוגיה הזאת של אוטוטו, אנחנו הולכים ללחוץ על הכפתור, זה לא משהו שעושים כל יום במדינות אחרות.
עושים אותו לפני בחירות בעיקר.
ברוסיה עושה רושם שקצת הלכו רחוק מדי עם העניין הזה. 48 שעות לפני שאזרחי הפדרציה הרוסית יתחילו להגיע לקלפיות, כדי לבחור בין ולדימיר פוטין לבין שלושה מועמדים אחרים שמספקים תפאורה לכל התהליך הזה, נשיא רוסיה השתלט על בוקר על השיח הפנים רוסי. הוא עשה זאת ערן באמצעות רעיון בין כשעה וחצי לאיש התעמולה הבכיר של הקרמלין דמיטרי קיסילוב, או אם תרצה במילים אחרות, ולדימיר פוטין העניק רעיון לאחד המעריצים הגדולים של עצמו. קיסילוב כצפוי לא הקשה על נשיא רוסיה, ופוטין שוב ניצל את הבמה כדי לטפח אויב חיצוני בדמות המערב, וגם כמו שציינת להיים עליו בגרעין. הנה כך זה נשמע.
Как вообще можно быть к этому готовы? Мы действительно готовы к ядерной войне?
Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы.
כן, שואל קיסילוב, האם אנחנו באמת מוכנים למלחמה? ומשיב לו ולדימיר פוטין, מבחינה טכנית בוודאי שכן, הנשק הגרעיני שלנו תמיד נמצא במצב מבצעי ומוכן להפעלה. ושנית, הטריאדה הגרעינית שלנו, כלומר היכולת לשגר מכה מהאוויר, יבשה והים בו זמנית, היא המתקדמת בעולם. יותר מהאמריקנית, אני לא מאמין שהם רוצים מלחמה גרעינית, אבל אם הם רוצים, אנחנו מוכנים. בשלב זה הגיעה שאלת ההמשך, והיא באילו נסיבות רוסיה תשתמש בנשק גרעיני, והנה התשובה.
Оружие существует для того, чтобы применять. У нас есть свои принципы.
כן, אומר ולדימיר ולדימירוביץ' פוטין, הנשק קיים כדי שישתמשו בו. יש לנו עקרונות לפיהם אנחנו מוכנים להשתמש בכל נשק, גם גרעיני, אם עולה שאלה על עצם קיומה של רוסיה כמדינה, או פגיעה בריבונות או עצמאות שלנו. במהלך הרעיון, אם אפשר לקרוא למופע החנופה הזה כך, בלט מאוד מוטיב הבוז למערב. זה מה שיש לאיש ששולט בקרמלין ברבע המאה האחרונה לומר בנושא.
אני פריווק לי столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять.
כן, שימו לב, הם, האליטות המערביות, התרגלו משך שנים.
זה כבר לא נש פרטנרה, כמו שהיה בעבר, השותפים שלנו.
זה לא השותפים, ממש לא, זה כבר האויבים. שים לב, הם, האליטות המערביות, התרגלו משך שנים, מאות שנים, למלא את הבטן בבשר אדם ואת הכיסים בכסף. אבל הם חייבים להבין, נשף הערפדים הולך ומסתיים.
וואו, נשף ערפדים. בוא נגיד מילה או שתיים על אותו בכיר באופוזיציה הרוסית שחטף אתמול מכות נמרצות בפטיש בליטה, נכון? ויש חשד שמי שעומד מאחורי זה, זה גם פוטין.
אתה שם לב שיש נטייה ליריבים של ולדימיר פוטין שיקרו להם דברים מאוד לא טובים בתקופה הזאת. ובכן, אנחנו מדברים על לאוניד וולקוב, מי ששימש כראש המטה של אלכסי נבלני בבחירות לנשיאות 2018. אתה בטח זוכר או לא זוכר אם נבלני השתתף בבחירות 2018? התשובה היא לא. הוא נפסל כמובן מההתמודדות בבחירות האלו, אבל לאוניד וולקוב היה זה שארגן את המטה, איש מאוד מרכזי בכל האופרציה של נבלני. הוא נמלט מרוסיה כבר ב-2019 כשהוא הבין מה המשטר מסוגל לעולל לו. אתמול במקום מושבו בליטה, ניגש אליו אדם, פשוט מתחיל להרביץ לו מכות נמרצות וגורם לו לשבר וחבלות ברגל. זה מה שלוולקוב עצמו היה להגיד לאחר התקיפה.
Пока никаких комментариев давать не готов, кроме того очевидного, ну что это был такой очевидный, типичный, характерный бандит.
כן, אומר וולקוב, אני לא מוכן להגיד כלום מעבר למה שברור לכולם. זו אמירת שלום טיפוסית של הפושעים של פוטין. ולדימיר ולדימירוביץ', גם אני מוסר לחדש. כך סיים וולקוב את דברם.
כן, וידיעה שמגיעה ממש עכשיו מהקרמלין, התבטאות די חריגה של רוסיה לארמניה. אנחנו לא יכולים אלא להיבהל מהאולטימטומים ולעיתים הרטוריקה המעליבה של המנהיגות הארמנית. יש שם משבר עמוק מאוד בתוך הקואליציה של פוטין, ארמניה חותכת מערבה.
הרקע לדברים האלו, הדרישה הארמנית האולטימטיבית כלפי רוסיה, לעזוב את שדה התעופה הבינלאומי של יריבן. מאז התפרקות ברית המועצות, כוחות רוסים הם אלו שמאבטחים את שדה התעופה הזה, אומרת ארמניה, לכו מכאן.
נתנו את זה במשפט אחד, אבל זה סיפור שאנחנו ננסה להרחיב בו בימים הקרובים, כיוון שהוא מעניין ויש בו התפתחויות והשלכות בין מזרח למערב. אלכס נירבורג, תודה רבה לך.
תודה.
ושלום לפרופסור בני מילר.
שלום ערן.
מומחה ליחסים בינלאומיים, ראש המרכז לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, מומחה לסדר עולמי ולסוגיות של מלחמה ושלום. השימוש של פוטין ברטוריקה הגרעינית זה משהו שצריך להפתיע אותנו, או שכמו כל מערכת בחירות, פוטין מפגין שרירים סביב מערכת הבחירות?
טוב, ברור שיש את האלמנט הזה של הלאומיות, ולהפגין אותה ולפני בחירות, ולדבור תמיכה של ציבור עם נטיות לאומיות, אנחנו מכירים את זה בעוד הרבה מקומות שיש בהם בחירות, אבל ברור שיש פה משהו גם הרבה יותר עמוק, וזה שהיה לנו נוקליאר טאבו, זאת אומרת, היה טאבו על איום בשימוש בנשק גרעיני, לפחות מאז משבר הטילים בקובה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על למעלה מ-60 שנה, ופוטין במסגרת המלחמה באוקראינה שבר את הטאבו הזה, ויהיה מספר פעמים, וגם ארצות הברית חשדה סביב אוקטובר 22, כאשר היו ההישגים האוקראינים הצבאיים הגדולים בחרקי וחרסון, בעצם היה חשש אמריקאי, שרוסיה עומדת להשתמש אולי בנשק גרעיני טקטי, ויחד עם כל ההצהרות האלה, זה בעצם שובר את הטאבו הזה. זאת אומרת, נשק גרעיני חוזר לזירה האסטרטגית הבינלאומית.
כשפוטין מדבר על סיכון לרוסיה, הוא מתייחס גם לשטחים הכבושים, שבהם הוא מנסה לאנוס את הציבור להשתתף עכשיו בבחירות בימים האחרונים?
בהחלט. אני חושב פה בדיוק נכנס לנושא של הלאומיות, זאת אומרת, מבחינת פוטין בעצם אוקראינה כולה, לפחות אזור דונבאס, האזור המזרחי המאוכלס בדוברי רוסית וממוצע אתני רוסי, הוא רואה אותם כחלק בלתי נפרד מאימא רוסיה, ולכן כאילו היכולת או הזכות להפעיל איומים בשימוש בנשק גרעיני חלים גם על האזור הזה, לא רק על השטח הריבוני פרופר של רוסיה.
אז בוא תשמע את הדברים שאומרת ממש עכשיו דוברת משרד החוץ הרוסי, בעודנו משוחחים, היא מקיימת לה מסיבת עיתונאים, והיא אומרת שם את הדברים הבאים. יש סכנת הסלמה במלחמה באוקראינה, המערב צועד על קצה התהום ודוחק את העולם לקצה. מה זה אומר, שרוסיה נערכת להסלמה או שהיא מנסה להרתיע?
אני חושב שקודם כל יש פה אלמנט של הרתעה, בגלל שנשיא צרפת מקרון לפני מספר שבועות, כאילו העלה את האפשרות שנאטו או שחיילים ממדינות נאטו יתערבו ישירות באוקראינה. וברור שפוטין כאן רוצה להרתיע כל התערבות ישירה של נאטו. תראה, נשק גרעיני כבר הרתיע בתחילת המלחמה, או החשש של נאטו בהפעלת נשק גרעיני, הרתיע את ברית נאטו, ובעיקר את ארצות הברית, מלספק נשק מאוד מתוחכם לאוקראינה בשלבים הראשונים של המלחמה. זה רק בהדרגה שנאטו סיפק יותר ויותר נשק מתוחכם, כי כל הזמן החשש הזה מהפעלת נשק גרעיני היה ברקע. אבל אני אומר, היה שלב מסוים במלחמה שהיה נראה שאוקראינה מנצחת, ואז היה חשוב לפוטין לבלום את הניצחונות האוקראינים. לצערנו, השלב הזה הסתיים. כרגע יש הישגים צבאיים רוסיים, והמטרה של פוטין כרגע זה להרתיע התערבות ישירה של חיילי ברית נאטו במלחמה. עכשיו, בוא נוסיף גם איך זה מתחבר עם מה שקורה בארצות הברית, עם הניסיון של טראמפ לחזור לבית הלבן, וכל הזרם הבדלני שהוא מנהיג, וכאן זה יכול לשמש עזר לטרמפיסטים, בגלל שטראמפ נשען במידה רבה על סלידה של חלק נכבד של הציבור האמריקאי מהתערבויות צבאיות מעבר לים, לאור הניסיונות הקושרים.
כן, טראמפ אומר שהוא יכול בתוך כמה שעות לסגור את הסיפור הזה של אוקראינה, במילים אחרות למסור פרוסה גדולה מאוד מאוקראינה לידיו של פוטין, ולנסות to appease, לנסות בעצם להסביע את רעבונו של פוטין, שאנחנו יודעים שיש לו קיבה ראשונה, קיבה שנייה ואולי אפילו שלישית.
כן, מה שכנראה טראמפ יעשה, פשוט מאוד, הוא יפסיק טוטלית כל סיוע אמריקאי לאוקראינה. אנחנו רואים שכבר חבילת הסיוע משתהה בבית הנבחרים בלחצי טראמפ, שטראמפ, אם הוא יגיע לשלטון, הוא פשוט יפסיק כל אפשרות של סיוע, וברור שבלי סיוע מערבי, בעיקר סיוע אמריקאי. השאלה הגדולה כמובן זה יהיה האתגר לאירופה. באיזה מידה אירופה מסוגלת להיכנס לנעליים הגדולות של ארצות הברית ולסייע לאוקראינה בכוחות עצמה. עד עכשיו, עם כל הכבוד לאירופה, והיא סייעה, והאיחוד האירופה מסייע בעיקר כלכלית, פיננסית, וגם קצת בנשק, זה בעיקר הסיוע האמריקאי זה שסייע לאוקראינה. בהיעדר סיוע אמריקאי, אוקראינה תהיה בצרה, ויתרה מזאת, אירופה תהיה בצרה. אירופה עכשיו מתחילה לחשוב מה יקרה לאסונה אם טראמפ יבחר, ואיך נאטו, ואיך אירופה, נאטו בלי ארצות הברית, יהיה מסוגלת להתמודד עם רוסיה, בשעה שנאטו בעצם מ-49, מווסדה, נשענה על המטריה הביטחונית האמריקאית. זה היה הלב של ברית נאטו. וזו שאלה גדולה לאירופה, באיזה מידה היא מסוגלת למלא את החלל הזה, אם הוא ייווצר כמובן, אם טראמפ ייבחר, וכרגע אי אפשר להוציא את זה מכלל
אתגר אפשרות. לא פשוט, ואתה יודע, מרתק לנהל את השיחה הזאת בזמן שדוברת משרד החוץ הרוסי מדברת ומשחררת עוד ועוד הצהרות ממש עכשיו, בזמן שאנחנו משוחחים, והיא אומרת, המערב צריך לוותר על הרעיון להביס אסטרטגית את רוסיה, זו לפחות התקווה של הרוסים, אנחנו נחכה ונראה אם הסיפור הזה מתממש, אולי עם בחירתו של דונלד טראמפ. פרופסור בני מילר, מומחה ליחסים בינלאומיים וראש המרכז לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, אירן, תודה.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, אירן.
אז הנשיא טראמפ אולי צעד אחד קרוב יותר לבית הלבן, ואולי באמת לתוכנית הזאת של למצוא הסדר שיסביע את רצונו של פוטין באוקראינה.
כן, הפריימריז הסתיימו, כפי שדיווחנו ביום הראשון של הפריימריז, וכפי שדיווחנו אחרי איווה ואחרי ניו המשר ואחרי הפרישה של ניקי היילי, ועכשיו זה עוד יותר רשמי.
זהו, אנחנו אוהבים הכרזות רשמיות. כן.
אז אגב, להכרזה הרשמית צריך לחכות לוועידות של המפלגות בקיץ, אז יהיה ההליך הזה של ההצבעה והצירים אכן יצביעו, אבל דונלד טראמפ אתמול בלילה זכה במספיק צירים כדי לשלוט ברוב בוועידה, הוא ניצח גם בג'ורג'יה, מיסיסיפי, הוואי, וושינגטון סטייט, ובסך הכל הוא השיג, הוא עבר את הסף הזה של 1215 צירים שנדרשים יותר ממחצית מהצירים, ולכן הוא יהיה המועמד הרפובליקני לנשיאות. אגב, במקביל, ג'ו ביידן גם הוא צבר את מספר הצירים הנדרש, וגם הוא המועמד הוודאי לנשיאות מטעם המפלגה השנייה, המפלגה הדמוקרטית, כך שאפשר באופן רשמי להגיד שאנחנו נכנסנו לשידור החוזר של הבחירות הקודמות, כאשר הפעם זה רק הולך להיות קשה יותר וארוך יותר, כי כשהפריימריז קצרים או כמעט לא קיימים במקרה הזה, כמו שהיה השנה, זה אומר שהבחירות הכלליות ארוכות יותר, זה אומר ששמונה חודשים לפני הבחירות, אנחנו כבר רואים את המועמדים מפנים את כל המשאבים שלהם לבחירות הכלליות. זאת אומרת, זה יהיה ארוך, זה יהיה מלוכלך, וזה יהיה להמון כסף.
כן, וכמו שזה נראה כרגע, ג'ו ביידן בבעיה לא פשוטה.
תראה, ג'ו ביידן לא במצב שהוא היה רוצה להיות. הסקרים מראים על יתרון קל לדונלד טראמפ, והציבור לא, ג'ו ביידן הבעיה העיקרית שלו זה שהוא לא מצליח לזכות בעדת הציבור, זה איזשהו פרדוקס מוזר שאנשים אולי אוהבים, יש לו הישגים, אוהבים את מה שהוא עושה, אבל הם לא אוהבים אותו. ולעומת זאת, אם כבר מדברים על פרדוקסים, דונלד טראמפ, ככל שקרים לו יותר דברים רעים, כך הציבור שלו ממשיך לאהוב אותו במידה רבה, ולכן הקרב הזה הולך להיות מאוד צמוד. כרגע הלחץ הוא יותר בצד של המפלגה הדמוקרטית. הם מרגישים שיש להם דברים שהם צריכים לעשות או יכולים לעשות כדי לשבור את המחסום הזה שמונע מביידן להיות אהוד יותר ולקבל יותר תומכים. ולכן אנחנו רואים את המעבר המאוד מסיבי הזה של ביידן למתקפות ישירות על דונלד טראמפ. זה מעכשיו הקמפיין שלו. אני הנשיא, אבל אני אדבר פחות על ההישגים שלי, ויותר על האסון שיקרה לכם אם דונלד טראמפ יבחר. זה הקמפיין שלו. דונלד טראמפ מצידו ממשיך בדיוק באותו קמפיין שהוא עושה כל הזמן. ג'ו ביידן המושחת, אני אחזיר את אמריקה להיות נהדרת כפי שהיא הייתה. בוא נשמע עלי קטע מווידאו שהוא פרסם אתמול, אחרי שהוא באופן מעשי זכה במועמדות.
We have to get back to work because we have the worst president in the history of our country. His name is Joe Biden, sometimes referred to as Crooked Joe Biden, and he must be defeated. Our nation is failing. We're a nation that is in serious decline. We've never had a situation like this.
נתן.
כן, האומה שלנו נכשלת, אנחנו חייבים להעיף משם את ג'ו ביידן המושחת, המדינה שלנו במצב נוראי. זה הקמפיין של דונלד טראמפ, ומעכשיו ועד נובמבר זה מה שאנחנו נשמע.
כן, ומי שעוקבת כמובן אחרי הקרבות האלה היא דוברת משרד החוץ הרוסי, שממשיכה להשמיע הצהרות, והיא אומרת כך, המשבר באוקראינה עלול לזלוג אל מעבר לגבולות אוקראינה ולצאת לשליטה, משליטה בגלל פעולות לא שקולות של מדינות נאטו, אחת או שתיים. הרבה מאוד מתיחות באוויר, רוסיה שואבת עידוד מהכאוס האמריקני הזה, כרגיל. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
השעה הבינלאומית, הפרלמנט של האיחוד האירופי אישר היום את חוק הבינה המלאכותית, שמהווה מערכת כללי יסוד רגולטוריים ראשונה מסוגה בעולם, שנועדה לפקח ולהסדיר התנהלות עם ומול בינה מלאכותית של חברות, ארגונים ומדינות. מטרת החוק היא בעצם להבטיח שזכויות יסוד ושלטון החוק יהיו מוגנים מפני בינה מלאכותית עם פוטנציאל סיכון גבוה, ואנחנו רוצים לומר שלום לעורך הדין עמית אשכנזי.
שלום.
חוקר ויועץ בתחומי מדיניות משפט וטכנולוגיה, לשעבר היועץ המשפטי של מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה. אז קודם כל, אולי תאפיין לנו את הסכנה. למה הבינה המלאכותית זה דבר כל כך מסוכן?
החשש בנושא הבינה המלאכותית זה שכשאנחנו מעבירים את קבלת ההחלטה מבן אדם למכונה, אנחנו מאבדים שליטה על הרציונליים ותהליכי קבלת ההחלטות של המכונה, ואנחנו בעצם קודם כל לא בטוחים שאנחנו יודעים איך בדיוק זה קורה, כי ברמה המדעית למידת מכונה שעומדת בבסיס הבינה המלאכותית לפעמים לא מאפשרת לנו להבין בדיוק איך התוצאה קרתה, וככל שהבינה המלאכותית משולבת בתפקודים חשובים לנו בחיים, כמו למשל בנהיגת מכוניות או בחיזוי הסיכון להחזרת הלוואה של אדם שלוקח הלוואה מהבנק, או בהפעלת מתקנים רגישים, אז החשש שהבינה המלאכותית תיכשל בקבלת ההחלטה ויהיו לכך תוצאות, עולה.
השאלה אם לא נסתכל על הסיפור הזה בעוד 10-20 שנה ועל הרגולציה הזאת, ונאמר לעצמנו שהסיפור הזה קצת היה מוגזם, שקצת נסחפנו עם החשש מפני הבינה המלאכותית, ושמדובר בכלי חשוב לקידום המין האנושי?
אין בכלל ספק שמדובר בכלי מאוד מאוד חשוב שמגביר את היעילות והפריון, אבל המגמה שעולה מהפרלמנט האירופי ובכלל מהמחוקקים האירופיים היא התפכחות מהגישה שאומרת שטכנולוגיה צריכה להתפתח בתחום הזה ללא שום מסגרות ערכיות וללא רגולציה, כי למעשה מה שאנחנו חווים בתחומים רבים של השיח הציבורי והשדה הציבורי, כמו הפצת מידע כוזב ברשתות חברתיות, פגיעות משמעותיות בפרטיות שמתאפשרות, ועוד ועוד תופעות שאנחנו רואים במרחב, נובעות מזה שכשהאינטרנט פרצה לחיינו לפני 20-25 שנה, הגישה הייתה באמת פחות משפט, יותר חדשנות. והאירופאים מקדמים מגמה שאומרת, אנחנו צריכים לרסן את הסיכונים מהטכנולוגיה כדי להשתמש בו באופן בטוח.
אז מה בעצם כולל החוק הזה? איך בעצם באמצעות רגולציה אפשר למנוע שימוש לרעה בבינה מלאכותית?
אז אתה מצביע על היומרה של המחוקק האירופי לרסן התפתחויות טכנולוגיות, אבל אפשר לדמות את היומרה כאן לאופן שבו אנחנו משתמשים בטכנולוגיה אחרת, טכנולוגיה רפואית. לא עולה על דעתנו הרי לקחת תרופה או להשתמש בטיפול שלא עבר בדיקה מוקדמת, לראות שהוא אכן עושה את מה שהוא עושה, ושאין לו תופעות לוואי והוא לא מסוכן, ואפשר לדבר על חיסוני הקורונה כדוגמה. הרעיון המסדר פה הוא שבאזורים שבהם הבינה המלאכותית עלולה ליצור סיכון גבוה, כמו שתיארת, לזכויות יסוד של אנשים או לתפקודים חשובים בחברה, היא תעבור בדיקה מוקדמת. יותר מזה, יש דברים שאפילו אסור לעשות עם בינה מלאכותית, למרות שאפשר טכנולוגית, כמו למשל להשתמש בבינה מלאכותית כשהיא מסוגלת להשפיע על התודעה של ילדים או במערכות חינוך או מערכות זיהוי ביומטריות רגישות. כלומר, יש כאן ניסיון לייצר תפיסת ניהול סיכונים שמתאימה לטכנולוגיה, גם מה שנקרא בשפה המקצועית בקרות, כדי לוודא שהיא אכן מועילה ולא מסוכנת באופן
טוב, אפשר לקוות שעד שנבין את הטכנולוגיה הזאת, לא נפספס הרבה דברים בדרך, וזה כנראה מה שיקרה במהלך התהליך הזה. אנחנו נתקדם קדימה, אבל גם נפסיד לא מעט דברים. עורך הדין עמית אשכנזי, חוקר ויועץ בתחומי מדיניות משפט וטכנולוגיה, לשעבר היועץ המשפטי של מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
ועכשיו לסיפור הבא, סיפורו של פול אלכסנדר, שחלה כשהיה ילד קטן בפוליו, ומאז ועד יום מותו הוא חי בגליל מתכת, שהייתה למעשה ריאת ברזל עבורו. שלום לעמית ולדמן.
שלום אירן.
עורך העולם היום.
כן, מצאת את המונח גליל מתכת. לא ידעתי איך לתאר בדיוק את המכונה הזאת. אז הסיפור הוא כזה, פול אלכסנדר, הוא שנולד באמצע המאה הקודמת, 1946, היה אחד מעשרות אלפי ילדים אמריקנים שחלו בפוליו, כמו שאמרת. ובגיל 6 הוא הגיע למצב מאוד קיצוני, פינו אותו לבית החולים שהוא מורדם ומונשם, וכשהוא התעורר, הוא התעורר בתוך, אמרת, איך אמרת?
גליל מתכת.
גליל מתכת, אולי. בתוך גליל מתכת, צבב חום, שבתוכו הוא גבילה 72 שנים, עד שהלך לעולמו אתמול בגיל 78.
איכות חיים לא מי יודע מה.
אבל, למרות שזה איכות חיים שזה נשמע נורא, זה נשמע באמת חיים לא סימפטיים, פול אלכסנדר נחשב למישהו עם סיפור מעורר השראה. הוא באמת היה משותק מהצוואר ומעלה. המכונה הזאת, אותו דוד צבא, תפקד כרעה שלו בעצם, הוא גרם לו לנשום. אבל זה לא עצר את פול לא ללכת, לא ללכת ללמוד בתיכון ולהיות השני בכיתה שלו, כי הוא פיתח איזו שיטה מאוד מעניינת של שינון מאוד מתקדם במקום הערות ביניים. חוץ מזה הוא גם הלך למכללה ואפילו לאוניברסיטה, כל זה קורה בדלס טקסס דרך אגב, לא אמרנו את זה, ומצליח להגיע להישגים ואפילו להיות עורך דין, לנהל מערכות יחסים שתיים כאלה עם אישה אחת בשם קלר, הוא כמעט התחתן אבל אמא של קלר שלא עטה את היחסים האלה.
זה מתברר שהנפש והמחשבה לפעמים יכולים לנצח גם מוגבלות פיזית מאוד מאוד גדולה. עמית ולדמן, תודה רבה לך.
תודה לך אירן.
ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה, בביצוע טכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני אירן סיקורל, צבע כסף מיד אחרינו, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.